שלום לכם כל הרופאים מבית טבע ישראל, אני איתם הרועי. בכל פרק אני מארח כאן רופא או רופאה בכירים שעוזרים לי להעמיק מעט בסוגיה הרפואית. היום יש לי את הכבוד לארח את דוקטור אבי לוין, מומחה לרפואה פנימית ולמינהל רפואי. ולמה אני מפליג ואומר יש לי את הכבוד? משום שמעט מאוד פעמים יוצא לי בפודקאסט הזה לארח רופא שהוא גם חולה. כלומר, חולה במחלה שבה הוא מטפל ועליה הוא מדבר והוא לשמע הוא הגיע. כולם יש להם, אתם יודעים, בעיות רפואיות מדי פעם, אבל היום אנחנו ממש מארחים בן אדם שהוא גם רופא משפחה, שמאבחן אנשים עם בעיות מיגרנה וגם סובל ממיגרנה בעצמו. למה ואיך והאם עלתה השכיחות של המיגרנה מאז שפרצה מלחמת חרבות ברזל, מה הדרכים לטפל בה, ויש כמה דרכים חדשניות כדי לטפל בה, למה צריך לשים יותר לב, מה הם הדגלים האדומים, כל זאת ועוד בפרק היום. אם עדיין לא האזנתם לפרקים הקודמים בנושא הזה, יש לנו המון תוכן בנושא מיגרנה, גם עם דוקטור אמנון מוסק, וגם עם פרופסור יוסט, וגם עם דוקטור נירית לב, וגם עם פרופסור גל איפרגן, וכל הפרקים כולם זמינים לכם ממש כאן. כל הרופאים בית טבע ישראל, חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, סמנו עוקב על הפודקאסט הזה, כדי שתוכלו לקבל פרקים חדשים. האזנה טובה. דוקטור שלום.
שלום.
אתה מקרה ייחודי. אמרתי בהקדמה, בהקדמה שלא שמעת, אבל מי שמאזין לנו אז הוא שמע, שאתה מקרה ייחודי כי אתה גם רופא משפחה, ואתה גם סובל בעצמך מסיבת הסיבות, עילת העילות, שבגללן אנחנו התכנסנו פה היום, או בגללה אנחנו התכנסנו פה היום, שהיא המיגרנה.
אה, כן, חשבתי, אנחנו דיברנו על יופי
זה אתה אמרת, אני לא מגיב בנושאים שקשורים לזה, אני עוסק רק בענייני רפואה בפודקאסט.
אז כן, לחלוטין מיגרנה.
אז בואו נחלק רגע את השיחה לשניים. קודם כל נדבר על המיגרנה הפרטית שלך, אתה קודם כל אבי לפני שאתה דוקטור.
נכון, מסכים.
ואחרי זה אנחנו נכרוך פה את העניין הזה לתפקיד שלך כרופא משפחה, מי שעוקב אחרי הפודקאסט הזה, ואנשים עוקבים, גם אם אין להם בהכרח את המחלות עצמן, שתדע לך, כי זה נושא, אתה יודע, יש פה נושאים מעניינים.
אוקיי.
ולמעשה, מי שעוקב יודע שרופא משפחה, הוא אולי הרופא הנקרא, או אני לא רוצה, לא, אנחנו לא אוהבים להגיד, אבל מהמשמעותיים, בוא נגיד.
נכון, אנחנו קוראים לו למעשה הקייס מנג'ר, הוא זה שמנהל את כל הפן הרפואי של החיים שלך.
הדבר המדהים בזה, באמת, בתפקיד של רופא המשפחה, שהוא יכול לראות בן אדם בגיל 21, סתם דוגמה, פסט פורוורד 30 שנה, הוא עדיין רופא המשפחה שלו, והבן אדם הזה הספיק להתחתן, ולהתגרש, נכון. ולהביא ילדים, נכון. וילדים כבר גדלו, ויש את זה.
נכון, נכון. יש לי עכשיו קבוצה של מטופלים שמגיעים אליי מעיר אחרת שנורא סמוכה לאיפה שאני עובד, ועם עיניים ממש דומעות, ומספרים לי שרופא המשפחה שלהם סיים לעבוד ומחפשים רופא משפחה. עכשיו, הם נורא נורא עצובים, הם רק בסוף אומרים, הוא היה רופא שלנו כבר 42 שנה או 37 שנה. הוא גידל אותם מגיל כזה, והוא, כאילו, היה לנו נורא קשה לצאת אפילו לפנסיה, אבל ככה זה, רופא משפחה זה ככה.
מדהים. כן. באמת, באמת, אחד התפקידים, אחת העמדות היותר מעניינות שיש,
אני
באמת.
מסכים, ואנחנו גם נדבר על זה בקטע של, בפן של מיגרנה, ואני אספר על ה... הרי זה בסוף, 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 זה טיפול הוליסטי, רופא המשפחה נותן טיפול הוליסטי, הוא לא מטפל, זה לא כמו חדר מיון, שאתה מגיע כי נחתכת או נשבר לך, או יש לך כאבים בחזה, מטפלים בך ושולחים אותך הביתה. זה משהו מתמשך, משהו ארוך טווח, אתה מפתח מערכת יחסים שהיא שונה לגמרי, אני מודה שאני עושה את זה יחסית לא הרבה שנים, וזה משהו שאותי מדהים כל פעם מחדש.
אז אוקיי, לפני שאנחנו מדברים על אבי ועל המיגרנה של אבי, ואחרי זה אנחנו נדבר גם על דוקטור לוין,
נכון.
ורופא המשפחה דוקטור לוין, אני רוצה רגע להגיד לכם, להמליץ לכם, שבכל זאת מיגרנה זה תופעה די שכיחה, ולא מאזינים לנו רק רופאים, אבל גם, אוקיי, אז אתה גם תיתן פה קצת רופאים, טיפים שאנשים יכולים
נכון.
להבין פחות או יותר מה קורה להם, גם אם המטופל או גם אם הם רופא משפחה שמאזין לנו, למרות שהפרק הזה הוא לקהל הרחב ולא קהל הרופאים.
נכון, נכון, נכון. נכון, אבל הוא מכוון לכולם, יהיה פה מונחים קצת יותר מקצועיים, מונחים קצת יותר בשפה שהמטופלים יבינו, שהרופאים יבינו, אבל אם יש איזה משהו שאתה או שנשמע לך משהו שאני אומר בשפה שאני לא מבין, תגיד ואני אפרש את זה לכולם.
אוקיי, עד כאן הקדמות, דוקטור.
קדימה.
מתי אתה הבנת שיש לך מיגרנה?
אצלי זה סיפור נורא מוזר. מיגרנה בדרך כלל מתפתחת בגילאים יחסית יותר צעירים, בגילאים צעירים. אנחנו מדברים על נשים מגילאי פלוס מינוס גילאי הבגרות. יש נשים שמקבלות את זה בגילאים יותר מאוחרים, אבל בדרך כלל גילאי הבגרות, גילאי ה-20 הצעירים. אצלי זה הופיע out of nowhere בגיל 48.
מה אתה אומר?
לפני שנה וחצי, כן. לפני שנה וחצי, מבריאות שלמה, אני בריא, אני ספורטאי, אני אוכל טוב, החיים שלי לא מלאי מתח בצורה יוצאת דופן, למעט מה שיש את המתח של כולנו, ובגיל 47, בואכה 48, פתאום התחילו לי כאבי ראש.
פתאום קם אדם בבוקר ונהיה לו כאבי ראש.
לא, 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 וזה הדבר הכי חשוב שאמרת עכשיו. זה לא פתאום קם אדם בבוקר ונהיה לו כאב ראש, כי אנחנו כולנו יודעים מה זה כאב ראש. כאב ראש זה משהו שמלווה אותנו לאורך כל החיים. אבל פתאום קם אדם בבוקר ומבין שהכאבי ראש שהוא סוחב כבר תקופה, הם לא סתם כאבי ראש. וזאת הנקודה הכי משמעותית. כי לכולנו יש כאבי ראש וכולנו אומרים, טוב, בסדר, כואב לי הראש עכשיו וכואב לי הראש אחר כך וכל... אבל שאתה מבין שמשהו בדפוס הזה של כאבי ראש הוא לא כל כך הגיוני, פתאום קם אדם בבוקר ומבין שהוא צריך לבדוק את זה.
אוקיי.
אוקיי.
אתה כבר היית דוקטור.
אני כבר הייתי דוקטור, אבל אנחנו ידועים בתור, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל רופאים ידועים בתור המזניחנים, הכי מזניחים את עצמם ואת בני משפחתם. סליחה על הבנות שלי ולאשתי ולכולם, אני מזניח באופן עקבי.
אמת צריכה להיאמר, אמת צריכה להיאמר.
הילדים של רופאים הם הכי מוזנחים, אנחנו לא מטפלים לא בנו ולא בילדים שלנו, אנחנו משתדלים, אבל אנחנו הכי פחות מזניחים ומטפלים בעצמנו, וזה נכון, אני דוקטור, אבל היתרון שהיה לי בתוך הדבר הזה, זה שגם לי בתוך כל ההזנחה הזאת, פתאום קפץ משהו שאמר, רגע, 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 הכאבי ראש האלה זה לא כאבי ראש רגילים, זה משהו אחר. וזה בעיניי, אם יש איזושהי נקודה משמעותית, שאני רוצה שנצא מהפודקאסט הזה היום, זה שאנשים צריכים להבין שמיגרנה היא לא כאבי ראש רגיל. היא ממש לא כאבי ראש רגיל, ואם אתה חושב שיש לך משהו שהוא לא כאבי ראש רגיל, שאנחנו נדבר עוד הרבה בשיח הזה, זה הזמן ללכת ולבדוק את זה.
בוא נעצור כאן, ונגיד שכבר עסקנו במיגרנה בפרקים קודמים, ואדוני, אתה הרביעי שמדבר איתנו על מיגרנה, אבל אתה הראשון, דוקטור, שהוא גם חווה את זה בעצמו.
נכון.
אז בוא תספר לי, יאן, כי אתה אמרת את זה ראשון, שזה לא כאב ראש רגיל, אתה דווקא יודע את ההבדל בתור...
נכון.
זה לא כאב ראש רגיל, תסביר לי אתה, תרענן את זיכרוננו מה ההבדלים העיקריים בין סתם כאב ראש, אני היום יש לי כאב ראש, תפסת אותי ביום. כאב ראש, לבין מיגרנה.
מעולה. אז קודם כל צריך להבין שכאב ראש רגיל ומיגרנה הם שני סוגים שונים לגמרי של מחלות. כאב ראש רגיל הוא כאב ראש, יכול להיות כאב ראש דיפוזי, כלומר בכל מיני אזורים בגוף, הוא כאב ראש שיש לו פולסים כאלה שהוא לעתים יורד או לעתים עולה, הוא מופיע לסירוגין, בדרך כלל לא נמשך יותר מכמה שעות / כמה ימים, זה לא מיגרנה. מיגרנה היא מחלה שונה לגמרי. כאב ראש בדרך כלל מאוד מאוד חזק, חד צדדי, עם סטרסים או גירויים שגורמים לו, שאנשים שחולים במיגרנה בדרך כלל מכירים, רגישות לרעש, רגישות לאור, רגישות לריחות, כאב שמאופיין בתדירות של כמה וכמה התקפים בחודש, כאב שמאופיין באיזשהו רצון להיכנס לתוך החדר, לסגור את עצמך, לא לראות אנשים, לא לשמוע קולות, ורק לחכות שהאירוע הזה יעבור. מיגרנה היא אירוע נוירולוגי, היא לא כאב ראש נקודתי שאתה מתלבט אם זה מיגרנה או לא מיגרנה. מי שחווה מיגרנה בימי חייו ולא כאב ראש רגיל, יודע את ההבדל העצום בין מיגרנה לכאבי ראש. זה משביט אותך, זה מוריד אותך, ליטרלי על הרצפה או לתוך המיטה, להתכסות עם הסמיכה ולהגיד עד יעבור זעם. הכאב הוא בדרך כלל כאב חד צדדי, פועם, חזק מאוד. לחלק מהאנשים שאני בתוכם, יש תסמינים מקדימים כאלה, של קצת הבזקים בעיניים, של קצת ריחות כאלה, שאתה מתחיל להריח פתאום ריחות מוזרים כאלה. אצלי זה מופיע בקצת השטוש ראייה למשל, וקצת ויז'ואל, כלומר הופעות כאלה של נתנוצים.
מלחיץ.
כן, ואני יודע שפה יש אירוע. אני יודע שפה יש אירוע. יש אנשים שהאורה הזאת, התופעות האלה נקראות אורה, מופיעים אצלם בצורה הרבה יותר דרמטית, וזה באמת מלחיץ.
תגיד, שאלה. אפרופו מלחיץ, אוקיי, אז הבנו שזה לא כאב ראש, אבל איך אנחנו גם לא מלחיצים את עצמנו וחושבים שיש לנו אירוע כזה או אחר שאנחנו...
שאלה מצוינת. בעיקר בגלל שמיגרנה מגיעה בדרך כלל בגילאים צעירים, אז רוב רובם של הכאבי ראש בגילאים צעירים הם לא דברים מפחידים. נכון שמגיע מיגרנה בגיל יותר מבוגר זה קצת מפחיד, אבל לכאבי ראש עם תסמינים נוירולוגיים, מה שנקרא, יש כל מיני תסמינים שהם שונים מאוד במיגרנה. כאב ראש הכי חזק שחשת בחייך, עם הפרעות נוירולוגיות, זה משהו שצריך לבדוק. חס וחלילה, חוסר תחושה ידיים ורגליים שיתוקים, זה משהו שצריך לבדוק. מיגרנה היא בדרך כלל תהליך שנבנה בתוך זמן מסוים. כלומר, אני לא חושב שהגיע אליי פעם אחת מטופל ואמר לי, תשמע, יש לי איזה 3 שבועות כבר כאב ראש, יש לי מיגרנה. לא. בדרך כלל זה נסחב במשך תקופה ארוכה, ההתקפים חוזרים על עצמם, בן אדם גם פחות שם לב לזה, לך יש היום כאב ראש, אני משער שזה כאב ראש הראשון שיש לך בשבוע, שבועיים או חודש האחרון. אם היה לך כאב ראש עכשיו, יום כן, יום לא, היית בא ואומר לי, וואו, יש לי כאבי ראש כבר תקופה. אנחנו גם מגדירים מיגרנה בדרך כלל מאיזושהי תקופה מסוימת, כמות התקפים, יותר מכמה התקפים בשלושה חודשים. יש לזה הגדרות מאוד בסיסיות שאני בטוח שדיברו עליהם טובים ורבים לפניי, אבל בדרך כלל המטופל לא יגיע אליך ויגיד לך, תשמע, היה לי היום כאב ראש ולפני שבועיים כאב ראש יש לי מיגרנה. לא. הוא יגיד לך, אני סוחב את זה כבר תקופה. יש לי כבר הרבה זמן כאבי ראש ואני לוקח את המשככי כאבים הפשוטים שיש לי בבית, ותשמע, זה היה עוזר לי פעם, היום זה כבר לא עוזר. זה פוגע לי באיכות החיים, זה משפיע עליי, אני מפסיד ימי עבודה, אני קצר עם הילדים, אני לא יכול לראות את אשתי, זה משהו שסוחבים כבר איזושהי תקופה, ושם אתה מחפש דגלים אדומים. רופא מטפל, מחפש דגלים אדומים אצל המטופל, ורופא המשפחה הם בעיניי הפרונטים הראשונים שאליהם מגיעים המטופלים האלה, כי בסוף בסוף בסוף, הדרך לנוירולוג היא דרך שעוברת בדרך כלל דרך רופאי המשפחה, וזה לא האופציה הראשונה. אנחנו בתור רופאי המשפחה צריכים לזהות, אני דאג את המטופלים האלה. מטופל שאומר, יש לי כאב ראש, ישר מדליק אצלי נורה אדומה. אתה רואה את זה, אתה רואה את זה, אתה רואה את זה לתקופה. אתה רואה כאבים שממשיכים לתקופה, אתה רואה תסמינים שלא קיימים בכאב ראש רגיל. אתה, יש לך כאב ראש היום. בא לך להיכנס עכשיו לחדר, לסגור את החדר שלא ישמוע אף אחד, לשים קרית על הראש ורק שיעבור זעם? לא.
לא.
בא לך לקחת כדורים שרק כאבים, להמשיך את היום שלך, או מקסימום להיכנס לישון מוקדם. אבל זה שני דברים שונים לגמרי. זה אירוע נוירולוגי, מיגרנה.
מה השכיחות שלו? כלומר, אתה פוגש, עוד לא דיברנו על המלחמה, אבל אנחנו עוד נדבר, אבל כמה זה שכיח? וכשאנחנו שואלים את השאלה על השכיחות, זה בהכרח שאלה על ההבחון, כי מה אתה אומר לי? אתה אומר, זה יכול לקחת חודשים, שבועות.
נכון. אז השכיחות, בעולם מדברים על בין, קודם כל זה אחת המחלות הנוירולוגיות, שאנחנו מדברים על מחלה, זה אחת המחלות הנוירולוגיות הכי נפוצות שיש. בעולם מדברים על מספרים של בין 10-15% מהאנשים שחולים במחלה הזאת, אבל בעיניי ובעיני חבריי ובכולם, זה underestimate. כי בסוף, 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 המטופלים האלה מגיעים אליך אחרי הרבה זמן, ולוקח המון זמן לזהות אותם ולגלות אותם. אז מחלה מאוד 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 נפוצה, הרבה יותר נפוצה אצל נשים כמובן, הרבה יותר אצל נשים מאשר גברים, זה ג'נדר וויז לנשים, בדרך כלל אצל נשים יותר צעירות, עם פקטור גנטי מאוד משמעותי של אמא או אבא, בדרך כלל אמא שמעבירה את זה לבת אחריה, עם מרכיבים כמובן, מרכיבים משלימים כמו סטרס, מתח נפשי, שילובים של מחלות אחרות, מחלה מאוד מאוד נפוצה, עם ברדן, עם עומס כלכלי ותחלואתי מאוד מאוד גדול. הפסדים של ימי עבודה, פגיעה באיכות חיים, פגיעות במערכות יחסים, מחלה, עוד הפעם, אירוע נוירולוגי מאוד מורכב.
איך, תראה, אתה, יש לך הבנה אישית של העניין. יש לך הבנה אישית, וגם אתה מתאר את זה תוך כדי, על המסדרון במרפאה שעוברת מישהי ומטפלים בה, בתכשיר כזה או אחר שאני לא אזכיר את שמו, כי יש שהיא סובלת מכאבי ראש, ואז אתה עוצר אותה ואתה אומר לה, את סובלת מכאבי ראש, ולמה? וזורק מילה לרופא. אבל אוקיי, יש לך דוקטור יתרון בסיסי בזה שאתה למצער סובל מהבעיה.
נכון.
אז אני מבין איך זה תורם לך. אבל איך אנחנו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לא לנרמל, גם אנחנו, גם אנחנו פשוטי העם, וגם הרופאים שמקשיבים, וגם גברים ונשים, אגב, מה, איך אנחנו צריכים להבין את זה שאולי יסתכלו עלינו בנקודת מבט קצת אחרת, ויתנו לנו בדיקה כזאת או בדיקה אחרת, או שלא נמשיך לחשוב שזה בסדר, יאללה, כאב ראש יעבור, והחיים שלנו לחוצים, ולא שתינו מים, שזה הכל נכון, הכל יכולות להיות סיבות נכונות וזה, אבל גם צריך לבדוק.
נכון מאוד, אז אני קודם אפנה לקהל הרחב, שזה הדבר היותר חשוב בעיניי, כי עם כל זה שמיגרנה היא, אמרנו שהיא אירוע נוירולוגי והיא מחלה מורכבת, היא מעבר לזה שהיא נפוצה, יש לה המון סוגים של טיפולים. והדבר הכי חשוב זה שאנשים ישאלו, יתעניינו, ויבואו ויגידו לרופא, כואב לי הראש כבר תקופה. אנשים נורא נוטים, כמו שאמרת, להגיד, זה כאב ראש, אנחנו, מהשביעי לאוקטובר, אנחנו דינה בפוסט-טראומה, זה, יש לי לחץ בעבודה, יש לי מתח עם האישה, אבל יש כל מיני דגלים אדומים שמטופלים או אנשים בכלל צריך לשים אליהם לב. ואחד הדברים הראשונים שצריך לשים לב זה בתחושה שלי, המטופל אומר, בתחושה שלי, בוא נה, תקשיב, יש לי מלא זמן כאבי ראש. אז מלא זמן כאבי ראש, זה דגל אדום, חפש דגל אדום. דגל אדום מספר 2, זה הכאב ראש הזה שלי, הוא כאב ראש לא רגיל. אני רגיש לרעש, אני רגיש לקולות, אני רגיש לאוכל, אני צריך להיסגר בחדר, דברים שהם לא כאבי ראש רגילים שאני רגיל אליהם. הדבר מספר 3, תשאלו. תשאלו, תחקרו, תתעניינו. היום המטופלים מגיעים אליי עם תשובות מצ'אט GPT, אני רק צריך, הם כבר באים אליי עם הבחנה, הם כבר יודעים מה יש להם, ואני רק צריך, בתור רופא משפחה, אני רק צריך להגיד להם כן, כן, לא, לא. תקראו. תנסו להכניס את הסימפטומים שלכם. אין לי בעיה, תשתמשו בכלים האלה, תשתמשו בכל כלי שיש. אחד הדברים שאני בתור רופא מאוד מאוד ממליץ למטופלים כאבי ראש, תבנו לכם יומן. תעשו יומן כאבי ראש. ואם יש לכם באמת כמה וכמה כאבי ראש במהלך החודש, יש פה איזשהו דגל אדום. חפשו דגלים אדומים, חפשו דברים שמטרגטים אתכם. אם אוכל מטרגט אתכם, זה לא כאב ראש רגיל. אם רעש או קולות או ריחות, זה לא כאב ראש רגיל. חפשו את הדברים שהם לא כאבי ראש רגיל. זה לוקח זמן. אין לי ספק שזה לוקח זמן, אבל שתפו את רופא המשפחה שלכם. בשביל זה, בעיניי זה שאני יושב פה בתור רופא משפחה, זה מהמם, כי אנחנו רופא המשפחה באים אלינו על הדברים הגדולים, על הדברים הקטנים, על השטויות ועל הדברים המסובכים. שתפו את הרופא המשפחה שלכם. הרופא המשפחה הוא הרבה יותר הרי מרופא וקייס מנג'ר, כמו שקראתי לו בהתחלה. הוא סוג של משהו הוליסטי כזה, שהוא לפעמים פסיכולוג, הוא לפעמים חבר, אבל הוא בעיקר איש מקצוע. שתפו אותו. באים אליהם מטופלים ומשתפים אותי בדברים הכי אינטימיים והכי פשוטים שלהם, ואני מעודד אנשים לבוא ולהגיד לרופא המשפחה, תשמע, יש לי כאבי ראש. ומצד שני, אני מעודד רופאים, לזה אני לא צריך לעודד, אבל אנחנו לא, אני לא מכיר, לא אני ולא חבריי, כמעט אף פעם אנחנו לא מבטלים מישהו שבא ואומר לו, יש לי כאבי ראש, תיקח תרופה פשוטה נגד כאבי ראש שיש לכל אחד בבית, וזה יעבור לך. זה לא תשובה שאנחנו נותנים, אנחנו לא רגילים לזה. הערכה של מיגרנה, ואיך מאפיינים מיגרנה, זה משהו טיפה מורכב, זה שאלון מאוד מורכב, אנחנו שואלים שאלות שמאוד מכוונות את המטופל, וגם אם הוא לא יודע, אנחנו מכוונים אותו. יש הבחנה, יש קריטריונים מאוד מדויקים, ואנחנו, זה תשאול קצת ככה מורכב כזה, אבל אנחנו יודעים לעשות את זה. אתם רק תבואו, תגידו. תגידו, דוקטור, משהו לא נראה לי. או אני לוקח יותר מדי משככי כאבים בזמן האחרון. אז אם אתה שואל אותי, אז זאת הדרך, להגיד למטופלים, לבוא ולהגיד ולדבר. והמטופלת המסכנה הזאת שתפסתי אותה באמת במסדרון, וישבה שם עם עצמה, אם היא הייתה באה ואומרת, יש לי את זה כבר כמה וכמה פעמים, כי בסוף, אתה יודע, לעתים אנחנו גם בתוך חורפים, אתה יודע, בעיקר חבר'ה צעירים, אני רואה אותך היום, כנראה שאני אראה אותך בעוד שנה, כי חבר'ה צעירים לא הולכים לרופא משפחה הרבה.
תתפלא, תתפלא דווקא.
תלוי מי אתה אומר.
תתפלא.
אז רוב האנשים לא הולכים הרבה לרופא משפחה, ונוטים לקחת בבית את התרופות משככי כאבים הפשוטים, ודוד שלי המליץ לי על המשכך כאבים הזה, אז אני לוקח אותו, ולא באים אלינו ואומרים לנו את זה. אני יותר רגיש לזה. אז אני נכנס, ואני קורא, ואני נכנס לבית מרקחת אצלנו, ואני מבקש מהם רשימה של המטופלים שמשכו תרופות מאוד מאוד מסוימות, כי יש תרופות מאוד מאפיינות את מיגרנה, כל התרופות הטריפטנים למיניהם. אני הולך פעם בכמה זמן לבית המרקחת אצלנו בקופה, מבקש רשימה של מטופלים שמשכו את התרופה הזאת, כי רק חולי מיגרנה מושכים את התרופה הזאת, מתקשר אליהם ומזמן אותם. אומר להם, תגידו, אתם חולי מיגרנה? יש כאלה ביניהם שהם לא חולי מיגרנה. הם לקחו את זה כי דודה של סבתא שלהם המליצה להם על זה. שנים הם מטופלים, אף אחד לא יבחן אותם. אבל מה, הם בולעים טריפטנים בקצב מסחרר.
ומבסוטים?
מה זה מבסוטים? הם לא מכירים אחרת. הציבור הרחב, אם אתה שואל אותי היום, עם כל זה שזה עזוי בעיניי, לא מכיר היום את הטיפולים למיגרנה, ויש טיפולים מדהימים.
שנייה, אז רגע. טיפולים, דוקטור, זה חשוב מאוד, תכף
נדבר על זה. אנחנו נדבר על זה סקשן שלם. כן. אבל הם לא מכירים. הם אומרים, טוב, נגזר על הלחיות עם מיגרנה, אני אקח פה ושם, אני אפסיד את הימי העבודה שלי, ובזה זה נגמר. אנשים לא באמת מכירים. סיע.
מה הטריגרים? אני אגיד לך, אני עין אדום עושה לי כאב ראש, בוטנים עושה לי כאב ראש, שוקולד אם אני אוכל הרבה, אם אני מגזים, עושה לי כאב ראש.
וואלה.
אני גיליתי את זה במסע ארוך, עם עצמי, שזה כאילו לבודד כל פעם את העניין.
מדהים, 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 מדהים. מדהים. ולך יש התקפי ראש, התקפי כאבי ראש.
כואב לי, כואב לי הרבה פעמים הראש.
תשמע.
אבל אני אגיד לך את האמת, שמאז שאני לא אוכל בוטנים, ולא כזה שאני מנסה להקפיד, בשוקולד קצת קשה לי. אבל שזה גם אגב אמר לי רופא פעם, אמר לי, תבין שיש מצב שבא לך יותר מתוק, משום שהכאב ראש הוא בדרך אליך.
נכון, זה מעגל כזה. זה מעגל שמייצר. אז הטריגרים, אתה נתת כמה טריגרים מאוד מאוד נכונים. זה נכון שאומרים על שוקולד, גבינה צהובה, אבל יש עוד לא מעט טריגרים. כמו מתח נפשי, נשים בעיקר בסביב המחזור, סביב מחזור, סביב ביוט, סביב ההורמונליות, לחץ בעבודה, תקופה מאוד מתוחה, יש אנשים שבאמת אורות חזקים, או רעש חזק מייצר להם איזשהו טריגרים, אבל כן, גם שוקולד, גם בוטנים.
גם גנטיקה. גם...
לצערנו, הפקטור של הגנטיקה הוא מאוד משמעותי. לרוב רובם של המטופלים יש מישהו במשפחה, אבא או אמא שסבל מגרנות, כלומר, לרובם זה לא חדש. אז זה לא חדש, אבל אלה הטריגרים שאנחנו מכירים. מאוד מאוד חשוב לעשות רגע הבדלה, ולהגיד אם חס וחלילה יש כאבי ראש מאוד מאוד חזקים ביחסי מין למשל, זה דגל אדום, זה לא מיגרנה. אם יש כאב ראש שהופיע פתאום עם תסמינים נאורולוגיים אחרים חריפים כמו שיתוק, כמו חוסר תחושה של ידיים, רגליים, זה לא מיגרנה, זה דגל אדום, זה עכשיו לראות רופא מיד. אז התסמינים הם, הם, הם מובהקים מצד אחד, אבל מאוד משתנים מאדם לאדם. כי מה שאתה מתאר לי, אם תבוא ותגיד לי את הדברים האלה שאמרת לי, ואתה סובל מכאב, באמת כאב בדרך כלל פועם, חד צדדי, שזה מאוד מאוד מאפיין את המיגרנה, עם התקפים שלעיתים נמשכים כמה שעות, לעיתים כמה ימים, עם רפטטיביות במהלך החודש לתקופה מסוימת של מעל 3 חודשים, אתה תהיה מובחן במיגרנה.
מה אני אגיד לך? רגע, אני רוצה רגע לפני שיש לי עליך, או עליי, אני יכול לשאול עוד הרבה שאלות, אבל אני רוצה רגע את הטיפולים באופן כללי, בוא נדבר רגע על טיפול. וזאת למה? כי הטיפול מחולק, קודם כל כי בסוף כולנו אנחנו התכנסנו כדי לטפל, לא כדי לדבר על הבעיות שלנו.
נכון.
והדבר השני, כי הטיפול הוא באמת סוגיה מאוד מאוד מורכבת, שבאמת היום כסך הטריגרים, בערך מגוון הטיפולים.
נכון.
שהטיפולים נעים, כמובן, בין הטיפולים הקונבנציונליים, נרחיב עליהם מילה, ויש את הטיפולים האלטרנטיביים, נגיד עליהם גם מילה, לא?
אפילו הרבה מילה. הרבה מילה. למה אני אומר הרבה מילה? כי הטיפולים הם חליפה. אנחנו, קודם כל, הדבר הכי חשוב בטיפול לדעת, שהיום אנחנו נוטים בגישה שזה טיפול מותאם אישית. אנחנו כבר לא נותנים את הדברים שהיו פעם מאוד מאוד ברורים, לכולם נותנים גנרי. היום אנחנו מתאימים למטופל טיפול מותאם אישית, שוב, בתוך הקווים המונחים שתכף נדבר עליהם. אבל בתוך העולם הזה של הקווים המונחים, הטיפול הקונבנציונלי והטיפול המשלים, אני קורא לו טיפול משלים כי הוא טיפול, יש כאלה שקוראים לו לא קונבנציונלי, הוא סופר קונבנציונלי, הוא פשוט משלים את הטיפול שאנחנו נותנים, הוא טיפול מדהים. מדהים, עוזר, לחלק מהאנשים הוא עוזר אפילו יותר מהטיפול התרופתי. אז כמו שאמרנו, טיפול מורכב משתיים. הטיפולים התרופתיים, שהם, שוב, רבים וטובים, דוקטור נירית לב והצוות, כאילו דיברו בטח הרבה יותר טוב ממני על זה, אבל הטיפולים הם מאוד מאוד ברורים. יש לנו את הקווים הראשונים של המטופלים, שהם מטפלים במשקרי כאבים פשוטים, שבדרך כלל החבר'ה האלה לא יגיע אלינו. ואז אנחנו נותנים להם קווי טיפול תרופתי, שהם או הקווי טיפול החדשים המאוד מאוד טובים, שכל הנוגדוני CGRP החדשים שיש, הג'פנטים, הדברים שאנחנו מכירים היום, שהם יותר מכווני מחלה, יותר מכווני מיגרנה, הם לא איזה שהם תרופות שמחזרו אותם מאפילפסיה או ממחלות אחרות, הם תרופות שעובדות בצורה מדהימה, ואם יהיה לנו בסוף זמן, אני אספר לך איך המסע שלי בתוך העולם הזה עם הטיפול התרופתי. אז אלה התרופות שבעיניי הם חידוש המדהים, הפרסונלי, המותאם למטופל, ובמקביל יש את התרופות של הקו הישן, כמובן הטריפטנים שהן תרופות נהדרות שעוזרות כאן ועכשיו, חוסמי בטא, אנטי-אפילפטים, אבל הטיפול הוא מורכב בעיקר משני שחקנים, מהשחקן של טיפול מניעה, כלומר למנוע את ההתקפים החוזרים ולהוריד את כמות ההתקפים / את העוצמה שלהם, והטיפול האקוטי של כאן ועכשיו. יש לי התקף, איך אני מקצר את ההתקף?
דוקטור, אתה קיבלת פעם התקף בזמן עבודה?
או, וואו, וואו, אחד. הרבה מאוד, למעשה, שוב, אמרתי, אנחנו אלה שהאחרונים שמזהים את עצמנו, הייתי מקבל לא מעט התקפים בזמן עבודה, אבל שהגעתי למצב שבו התקפים מכריעים אותי, ובו אני אומר למזכירות, חבר'ה, סגירו את הסיפור, אני הולך הביתה כי אני לא יכול, זה הדגל האדום שהיה אצלי. היה לי פעם אחת התקף, שבו נאלצתי, עבדתי במקום שבו, עבדתי איפשהו בתל אביב, במגדל המאה, שבו יש ממש ויו פנורמי לים, והיה שמש, ונאלצתי לסגור את כל החלונות ולשבת בחדר במשך זמן מסוים עם עצמי, ולהגיד לכל האנשים, ביטלתי את כל הדברים שהיה לי, רק כדי שאני אוכל לסיים עם ההתקף הזה. זה אירוע מאוד לא פשוט, אירוע שבו נאלצתי לבקש שיבואו להזריק לי משהו כאן ועכשיו כדי לגמור את הדבר הזה.
אתה היית מנהל רפואת המומחים, לא? משהו כזה?
כן, 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 כן. נאלצתי לקרוא למישהו שעכשיו...
מתוך אהבת במגדל המאה, לא אהבת סתם במשרד. כן, צריך לציין את זה. היית נכון?
כן, כן. ניהלתי את מגדל המאה, ואחרי זה ניהלתי, הייתי ראש אגף רפואה שניונית במאוחדת. כאילו, עשיתי כל מיני תפקידי ניהול בדרך, ונאלצתי לקרוא לאחד עובדים שלי שעובדת, תבוא עם זריקה עכשיו להזריק לי, כי אני לא יכול לעבור את האירוע הזה. עכשיו שוב, לי יש יתרון, אני יכול לקרוא למישהו שיעשה לי את זה. מישהו כזה שקורא לו בבית, הוא פשוט לא יכול, הוא חייב לקחת את עצמו וללכת למיון או למקום כזה. אני חושב שזה היה אחד נקודות השפל שלי, אחד הנקודות שבו אמרתי, די, זה הזמן לטפל בעצמך. ובתוך העולם הזה, הגעתי, אני לא אשכח את זה, בתור מטופל לנוירולוג, חיפשתי נוירולוג שלא מכיר אותי, והגעתי לנוירולוג ועברתי איתו את כל השלבים לאט לאט. מהר מאוד הוא הבין שאני רופא כי הוא הבין שזה, אבל הגעתי כאחד האדם ורציתי לשמוע מה צריך לעשות, וככה התחיל המסע שלי עם מיגרנה.
זאת אומרת, אבל מה שאתה אומר, שכל בן אדם שהוא לא מסיים את דרכו אצל רופא המשפחה בהיבט הזה, כלומר גם אם רופא המשפחה חושד או מאבחן אותו כבן אדם מיגרנוטי, אז הוא צריך עדיין ללכת ולבקר נוירולוג.
אז נכון, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא נכון ומקצועי נכון מאוד עם הנוירולוגים. זה נכון מאוד שהטריגר להתחלת התהליך יהיה מול רופא המשפחה, אבל נוירולוג ישותף בשלב מאוד מאוד מוקדם בתוך התהליך. א', כי יש כל מיני סוגי מיגרנות, ב', כי לפעמים גם לנו קשה לחפש את הניואנסים של מה מיגרנה ולא מיגרנה, ובית, בסופו של דבר, כבודם כמקונם, במקומה מונח של הנוירולוגים, הם אנשים שעשו את ההתמחות שלהם על מחלות נוירולוגיות, ומבינים בזה בצורה מאוד טובה, חלק מהתרופות רק נוירולוגים יכולים לתת. אני חושב שהשיתוף פעולה הזה שלנו איתם הוא מדהים, כי הוא קודם כל, הוא מוריד משני הצדדים הרבה מאוד עומס, מהנוירולוגים הוא מוריד הרבה עומס, מאיתנו הוא מוריד את הברדן המאוד קשה, גם הוא, של החולים היותר מורכבים, ובעיניי זה ווין ווין, זה מכפיל כוח. אני עובד בצורה מאוד טובה עם נוירולוגים, ואז אתה גם לומד לעבוד איתם בצורה, המטופלים מגיעים ממש עטופים לנוירולוגים, והנוירולוגים לא צריכים להתחיל לעשות את כל התהליכים מההתחלה. זה עובד נהדר, כולם מרצויים מזה. אבל תמיד צריך להיות בעיניי, תמיד צריך להיות שותף באירוע נוירולוג.
איזה הרגלי חיים התמדת בעצמך? כחלק מהטיפול המונע, אז הבנתי שיש לך בעיה אקוטית, אז קראת למישהו שעובד איתך.
נכון.
אבל איזה, מה מבחינת הרגלים, תזונה, ספורט, ובהתאם לך גם מה אתה ממליץ למטופלים?
נכון, אז מהרגע שיש לך, ששמו לך את המראה מול העיניים וקראו לילד בשמו, שיש מחלה שנקראת מיגרנה, הרבה מאוד אנשים צריכים את זה שישימו להם את זה מול העיניים. כי אני בסוף הייתי למשל, אני ספורטאי, אני מתאמן 3 פעמים בשבוע, 4 פעמים בשבוע, אני מתאמן, אני אוכל יחסית בריא, אני לא מעשן, אני איש בריא באופן זה, אבל אני הייתי צריך שישימו לי את המראה הזאת מול העיניים, כדי להתחיל לבדוק את ההרגלים שלי אחורה. אז בדקתי את ההרגלים שלי, ובאמת אני, למשל, מאלה שאוהבים הרבה יותר שוקולד, אני מאוד אוהב משקאות...
צודק.
כן, נו מה אני אעשה? אני מאוד אוהב משקאות דיאטטיים כמו דיאט קולה, נו מה אני אעשה? כל מיני דברים כאלה. אני לא מעשן ולא שותה הרבה אלכוהול, אבל מדי פעם שהייתי שותה אלכוהול, זה היה טריגר מאוד מאוד משמעותי. אז אני לא בעד להפסיק. שום דבר בחיים אני לא בעד להפסיק, יש שנאות בחיים שתמיד צריך לעשות אותם, אבל אתה צריך לדעת. אתה צריך לדעת, אתה צריך לשלוט על הטריגרים האלה, אתה צריך לדעת איך לנהל אותם, ואתה צריך להפחית. אני הפחתתי בצורה משמעותית את השתיית האלכוהול, אני שותה רק פעם שאני, אתה יודע, שאני יודע שפלוס מינוס זה יכול לגרום לי, ואני שותה פחות. שוקולדים, אז פחות. כל הזירו, שאלוהים ייקח את זה, פחות. מה אני אעשה? אז חלק מהדברים שאתה טיפה מוריד כדי לעשות לך הרגלי חיים. אבל בעיקר, שיניתי לעצמי את הרגלי החיים ההוליסטיים. התחלתי יותר להקשיב לגוף שלי, התחלתי יותר לעשות פעילות ספורטיבית, התחלתי יותר לעשות דברים מדיטטיביים, שקצת מורידים לי, לא דיברנו על הפן של רפואה משלימה, שאני כן ארצה מאוד לדבר איתו, אבל קצת דברים יותר מדיטטיביים, להוריד קצת את רמת הסטרס, להגיד שמשעות מסוימות הטלפון שלי נסגר, ואני לא מתעסק בטלפון, דברים שהם כאילו נשמעים מאוד obvious, וברור שכולנו עושים אותם, אבל ששמים לך את המראה מול העיניים, אומרים לך יש לך מיגרנה, אתה צריך 1, 2, 3, 4, 5, אתה עושה את זה. כתבתי לעצמי יומן מיגרנה. יומן מיגרנה, כמה פעמים בשבוע יש לי התקפים, כמה פעמים בחודש יש לי התקפים. שמישהו שם לך מראה מול העיניים עם הדברים האלה, הדרך שאתה בא מתנהל, פתאום הופכת להיות מיינדד.
אני גם כאילו, אתה צריך לשים לעצמך.
כן, כן, ברור.
לא שמים לך מראה. אתה עכשיו תיקח, תנייר, כן, כן, תנייר, ותכתוב, היום כאב לי הראש.
ברור.
מה זה, ממה כאב לי, ממה סבלתי. אין מה לעשות, חבר'ה, אין קיצורי דרך בנושא הזה.
ברור.
וגם ככל שאתם תלכו לרופא כבר עם המידע, ולא תחכו שהרופא יגיד לכם את זה, אל תשכחו, זה הרווחתם זמן.
ברור, ברור.
אז את כל הטיפים האלה, זה טיפים שנכתבו בהרבה כאבי ראש.
ברור, אז, וכמו שאמרת, זמן זה הפקטור הכי משמעותי.
בטח, בטח. רפואה משלימה.
אוף, רפואה משלימה זה עולם, עולם מדהים בעיניי, עולם מדהים בפני עצמו. אני מאוד מאוד ממליץ. הנושא של דיקור. הנושא של שיאצו, הנושא של הפלקסולוגיה, מדיטציה. הרי בסוף, 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 האירוע הנוירולוגי הזה הוא הפעלה של המון המון חושים, הפעלה של המערכת הסימפתטית. הרבה מאוד דברים שאפשר יחסית להרגיע אותם או לאזן אותם בצורת רפואה משלימה. אני כמעט, לא כמעט, אני תמיד באופן מובהק שאני נותן טיפול קונבנציונלי, אני נותן אותו יחד עם טיפול משלים. חלק מהאנשים, ושוב, גם את זה אתה תופר לכל
אמרת, אחד. זה חליפה. לא רק שזה חליפה, זה חליפת שלושה חלקים. יש את ה...
מישהו לובש חליפת שלושה חלקים?
תתפלא, דוקטור. תתפלא.
אז כן, אז זה חליפת שלושה חלקים, או במקרה הזה שני חלקים, ובחלק של רפואה משלימה, the sky is the limit. יש כאלה שמספיק להם מדיטציות. יש כאלה שעושים, לא יודע מה, עושים מסאז'ים וזה עוזר להם. כל אחד והטיפולים שלו. אבל הם טיפולים שהולכים יחד עם זה, בעיניי, לא להירתע, לא רק שלא להירתע מזה, אלא לנסות.
מה אני אגיד לך, היה תענוג, למדתי.
כיף, בשמחה.
למדתי, אני חושב שגם אנשים, מי שמאזין לנו עכשיו, צריך להקשיב לזה טוב טוב. אתה נתת פה כמה טיפים, יאן, כי אתה גם רופא וגם חולה. זה מקרה, זה לא קורה לנו הרבה פה, דוקטור.
לכו לרופאים שלכם. לכו לרופאים, תתייעצו איתם, תאמינו לי, זה יהיה שווה לכם.
דוקטור אבי לוין, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה.